בוקר טוב לכולם, יום שבת. אני קראתי לפני, מתי זה היה? לפני יום, יומיים, קראתי איזה מאמר שפורסם בעיתון הארץ. מישהו בשם עידו, נדמה לי משהו, שם משפחה מסובך כזה, כתב שם על סמים פסיכדלים בהקשר הרוחני, בהקשר של בודהיזם עכשווי, כל מיני דברים כאלו. אז חשבתי לדבר קצת על הנושא הזה, נושא שאני מניח מעניין רבים מכם. אתם יודעים, אומרים שבתל אביב, כשלפעמים שאני עושה הרצאות על מדיטציה, אנשים אומרים, כן, תל אביב היא כזאת שחצי מהאוכלוסייה מעשנת גראס והחצי השני לוקח ציפרלקס. אז הקטע של סמים הוא קטע די שבתודעה של אנשים, אז שווה באמת להתייחס לזה. קודם כל אני רוצה לומר שאני לא מדבר על זה מבחינה תיאורטית. אני מכיר את הנושא הזה של אישונים וכן הלאה וכל מיני חומרים כאלה עוד מגיל צעיר, צעיר יחסית. לפני שעשיתי מדיטציה כמובן, ואני זוכר, כשישנתי גראס וחשיש ודברים כאלה, אז חשיש היה יותר מודרני, זה היה נחמד, אני נהניתי מזה. זאת אומרת, היו לי עם זה גם חוויות שבהחלט היו אפשר לקטלג אותם בהקשר הרוחני. זאת אומרת, אני זוכר שישנתי, הייתי מסתובב שם בחוץ בטבע, אז הכל היה נראה, התפיסה הייתה יותר עדינה, או שאם שמעתי מוזיקה זה היה הרבה יותר, המוזיקה הייתה מאוד נשמעת אחרת. בקיצור, אני אהבתי לעשן, אבל אין ספק שיש לזה גם את התופעות לוואי. את התופעות לוואי של כבדות אחרי זה, ושל עמימות, ושל חוסר בהירות. אז בחוויה שלי הייתה שזה דבר מעורבב. זאת אומרת, אני עישנתי כמה שנים טובות, אחרי זה שהתחלתי לעשות מדיטציה, הייתי אז בצבא, אחרי תקופה מסוימת זה כבר פשוט הפסיק להיות מעניין, כי אני הרגשתי שדרך מדיטציה אני חווה דברים יותר עמוקים ומאשר כשמשנים ג'וינט, וגם זה היה מלווה בצלילות פנימית, בערנות פנימית, לא במצב כזה שאחרי זה אתה מרגיש שפוך, או שאתה מתחיל לאכול כמו איזה משוגע אחרי זה, וכל הדברים שהתופעות הנלוות לאישונים האלה. אתם יודעים, אנשים לפעמים אומרים, אוקיי, אין בזה שום דבר מזיק, אבל זה לא בדיוק כך. סתם דוגמה אחת, העובדה שפתאום אחרי שמשנים גראס או משהו כזה, מרגישים רעב רציני כזה וחייבים לאכול משהו. מדוע זה קורה? זה לא קורה סתם. זה קורה בגלל שפשוט הקנאביס יוצר איזשהו חוסר איזון מסוים בפיזיולוגיה. יסוד האש נהיה הרבה יותר חזק בגוף, ואז חייבים לאכול משהו. לכן, דרך אגב, באיורוודה, שזה מדע רפואה ההודי העתיק, הם מדברים על כך שלקנאביס יש עוצמה מאוד גבוהה, שזה צמח מאוד עוצמתי, אבל הם אף פעם לא ממליצים להשתמש בקנאביס בפני עצמו. יש תרכובות מסוימות באיורוודה לבעיות ספציפיות שמשתמשים בצמח הקנאביס, אבל תמיד בנוסף לצמחים רבים אחרים. שמורידים את האלמנט הבעייתי שיש בקנאביס. זאת אומרת, איורוודה בצורה מאוד ברורה אומרת שקנאביס בפני עצמו זה לא לעניין, זה לא תורם לבריאות שלנו. ועוד פעם, מי שמעשן מכיר את זה, יודע את זה, בסדר, אנחנו מעשנים 10 דקות, אנחנו מרגישים היי, מרגישים צוחקים או משהו כזה, או אולי יותר, אצל כל אחד זה אינדיבידואלי. אבל יש אחרי זה תופעות הלוואי. זה לא יוצר בהירות ברמה המנטלית, זה יוצר איזושהי עמימות, זה יוצר איזושהי כבדות, אם משתמשים בזה בתקופות ארוכות. אז ככה שלגיד שאין איזה תופעות לוואי בכלל וזה רק חיובי, זה לא יהיה רציני. עכשיו, מה שקרה שבשנות ה-60, עכשיו בואו נעבור לקטע הרוחני בהקשר של קנאביס או סמים אחרים, סמים פסיכדלים. אז מה שקרה, כמו שעידו שם מדבר במאמר הזה בארץ, שבשנות ה-60 כל הנושא הזה של השפעות פסיכדליות של סמים והקשר שלהם למצבי תודעה יותר גבוהים, הוא נהיה מאוד פופולרי. אנשים כמו טימותי לירי ואדולף אקסלי ומי יודע שם, אלן גינסבורד, כל החבר'ה האלו, הם השתמשו בסמים ובפסיכודלים כדי באמת להרחיב את התודעה. דבר כשלעצמו זה דבר חיובי, להרחיב את התודעה זה דבר שאתם יודעים, כל המחשבה ההודית, זו בעצם המטרה שלה. להרחיב את התודעה שלנו, לפתח מצבי תודעה יותר גבוהים. אז הרעיון שסמים יכולים לעזור לנו בהקשר הזה, הוא לא רעיון עכשיו חדש שהופיע אצל הוגי דעות בודיסטים, זה באמת דבר עתיק, אפשר לומר, כבר משנות ה-60. אבל עוד פעם, אני באופן אישי לא ראיתי ולא פגשתי מורה מואר, רציני, שמדבר על כך שסמים זו, זה, הם חלק מהדרך להתפתחות רוחנית. זה שאנשים חווים דרך שימוש בסמים איזה שהם מבזקים של מצבים אחרים, זה ברור. אבל השאלה היא מה הערך האותנטי של ההתנסות הזאת. כי בסך הכל אנחנו משתמשים כאן בחומרים שאנחנו מכניסים לגוף בצורה חיצונית. אנחנו תלויים כאן לשם, כדי להתנסות בחוויה הרוחנית הזאת, אנחנו תלויים באיזשהו גורם חיצוני. אז זה דבר ראשון, אנחנו לא עצמאים בעניין הזה. ויש כמובן את כל הדברים האחרים. אני לא ניסיתי דברים פסיכדלים. פעם אחת לקחתי איזה חצי כדור של LSD, וזה, אני הרגשתי את ההשפעה הזאת, וזה בהחלט היה לזה גם היבט רוחני. אבל אחרי איזה חודש אני הרגשתי שאני הולך איזה חצי מטר מעל הרצפה, ולא הייתי מקורקע. אותו דבר עם הגרס וכל הדברים האלו. אז העניין הוא שאם אנחנו רוצים לפתח את התודעה שלנו, הפיתוח של התודעה הוא חייב להיות דבר רציני, לא איזושהי התנסות חד פעמית שאני פתאום חווה, אוקיי, שאני מסתכל על העץ ואני פתאום מרגיש שאני רואה את אלוהים בעץ או משהו כזה. החוויה היא צריכה להיות חוויה נמשכת. ההתפתחות של התודעה שלנו זה דבר שהוא לא אמור להיות איזשהו שעשוע שאנחנו עושים אותו פעם בשבוע או פעם ביומיים, לוקחים איזה ג'וינט או משהו כזה ומרגישים שאנחנו במקום אחר. העבודה רוחנית חייבת להיות עבודה יומיומית. בכל הכתבים הוודים שמדברים על פיתוח התודעה, סתם ניקח לדוגמה את היוגה סוטה של פטנג'לי, הטקסט הקלאסי של פילוסופיית היוגה, אז הוא אומר, התרגול חייב להיות תרגול סדיר, תרגול יומיומי. אוקיי? עכשיו, אם אנחנו רוצים לפתח את התודעה, בכל הספרות הוודית מדברים על כמה אבני יסוד או עקרונות יסוד שלאורם אנחנו צריכים להתנהל. ואחד העקרונות האלו הוא הגברה של סטווה, הגברה של טוהר. מה מאפיין את הסטווה? סטווה זה אחת משלושת הגונות של פרקריטי, יש רג'ס, תמאס וסטווה. סטווה זה טוהר, זה צלילות, זה בהירות, תודעה בהירה, תמאס זה כבדות, זה עצלנות, זה עייפות, זה חוסר רצון לעשות משהו. רג'ס זה פעילות יותר מדי אינטנסיבית. עכשיו, אם אנחנו אומרים שמה שאנחנו צריכים כדי לפתח את התודעה זה הגברה של סטווה, סטווה ממש לא עובדת יחד עם ההשפעות של החומרים השונים שאנחנו בקטגוריות האלה של סמים או של פסיכדלים. סטווה מדברת על צלילות. כשבן אדם לוקח LSD או פטריות או איואסקה או גרס או כל הדברים האלה, אי אפשר לומר שהצלילות שלו גדלה. אני לא חושב שמישהו שמעשן בצורה קבועה יכול לדבר על כך שכשהוא מעשן הוא מרגיש יותר צלול, יותר ברור. אולי לכמה דקות, אבל לא, אי אפשר להרגיש את החוויה הזאת לפרק זמן ארוך. נכון? בדרך כלל ההשפעה של הסמים היא בדיוק הפוכה. הם בהשפעה הנמשכת שלהם, הם יוצרים בדיוק את האפקט ההפוך. יש יותר כבדות אחרי שההשפעה יורדת, יש יותר עייפות. אז אי אפשר לומר שהחומרים האלה מגבירים את האיכות של סטווה. עכשיו, מבחינה של התפתחות רוחנית, אם אנחנו מסתכלים על זה מהזווית הוודית, אני לא מדבר עכשיו על בודיזם. בודיזם יש יותר את העניין הזה של מודעות. של מודעות לרגע, של קשיבות, של כל הדברים האלה. וגם שם, אם אנחנו רוצים להיות קשובים ומודעים למה שקורה איתנו, אז ההשפעה המעורפלת הזאת של החומרים השונים, היא לא בדיוק משהו שעוזר לצלילות ולבהירות. אם אנחנו מדברים על המסורת הוודית, על הכתבים הוודים, על הכתבים של היוגה, על הגברה של סטווה, הגברה של תואר, חוויה טרנסדנטאית, חוויה בסמאדי, החוויה הזאת היא ממש ממש לא קשורה להשפעות הפסיכדליות, שפתאום אנחנו רואים, היקום משתנה, אנחנו רואים צורות מסוימות, אנחנו רואים, אנחנו מסתכלים על משהו, פתאום אנחנו כאילו מרגישים שאנחנו רואים את כל מיני דברים אחרים שנמצאים באותו דבר. זאת אומרת, ההשפעות הפסיכדליות, אני יכול להגיד את זה שוב, מחוויה אמנם לא ארוכה ולא רצינית שלי, אבל הן חוויות שהן לא בהכרח קשורות למציאות שאנחנו רואים אותן בעיניים. עכשיו, כשהיוגה, כשהכתבים של היוגה, כשהכתבים של הספרות הוודית מדברים על פיתוח של תודעה, הם לא מדברים על חוויות כאלה, על הלוצינציות, הם לא מדברים, גם פטנג'לי, כשהוא מדבר על סידיס, על קשרים מיוחדים, אז יש סוטרות מסוימות שהוא מדבר על חוויות שאנחנו יכולים לחוות ולראות כל מיני עולמות וכל מיני ישויות וכל מיני דברים כאלה, זה כן. אבל החוויות האלה הם עדיין בקונטקסט של אדם שהוא מחובר ומקורקע ברצפה, הם לא בקונטקסט של מישהו שהוא מרחף, הם לא בקונטקסט של אדם שאחרי שהוא לוקח כל מיני חומרים כאלו, הוא לא מתפקד בדיוק בצורה הצלולה והבהירה שלו, הוא נמצא באיזשהו מצב אחר. הגברה של הצלילות הזאת היא חיונית, והסמים לא עושים את זה. כך שמאיפה שאני בא לדוגמה, המורה שלי, מהרישי מייש יוגי, אמר לאנשים ששאלו אותו על סמים, שאלו אותו גם על חומרים פסיכדליים, הוא אמר, תראו, אל תוותרו על הסיבה שגורמת לכם לקחת את הסמים האלו. כי בעצם, מה הוא התכוון בכך? הסיבה הזאת היא בעצם איזו שאיפה לחוויה יותר גבוהה, לאיזושהי חוויה רוחנית. זה שוב, זה לא אצל כולם. יש אנשים שמאשנים או שלוקחים כל מיני חומרים, ויושבים וצוחקים ומבסוטים ונהנים וצוחקים כמו משוגעים וכל מיני דברים בסטייל הזה, שזה בסדר. לצחוק זה תמיד בריא, זה תמיד טוב. אבל יש אנשים אחרים שאני עכשיו מתייחס למאמר הזה של עידו, שמדברים באמת על חוויה רוחנית. אז מרישי אמר, אל תוותרו על הרצון הזה לחוויה רוחנית. אל תוותרו על השאיפה הזאת לפתח את התודעה שלכם. אבל תוותרו על החומרים האלה, תוותרו על הסמים. כי הסמים האלה הם לא עוזרים לחוויה הרוחנית. אם אנחנו רוצים לחוות מצב של סמאדי, ומה זה מצב של סמאדי? מצב של סמאדי זה מצב טרנסדנטלי. זה מצב שבו אנחנו עוברים מעבר לדמיונות, ומעבר למחשבות, ומעבר לתנודות מנטליות, ומעבר לצבעים, ומעבר לתמונות, ומעבר לעץ שהופך לנחש, ומעבר לפטריה שגורמת לך להסתכל על משהו ולחשוב שאתה רואה שם את אלוהים. המצב הטרנסדנטלי, המצב הזה של סמאדי, המצב הזה של יוגה, עובר מעבר לכל החוויות האלו. הוא בעצם מצב של תודעה טהורה. מצב שבו האדם חווה את עצמו על ידי עצמו, בתוך עצמו, כשעצמו מדובר על העצמי הגבוה שלנו, על האטמן, על הסלף, על העצמי הזה שעומד מעבר לאגו, מעבר לתמונות שונות, מעבר לכל מיני חוויות שהן בסך הכל חוויות חושיות. אמנם זה, אלו יכולות להיות חוויות חושיות ברמה עדינה של החושים. כן, אם מישהו לוקח LSD ומסתכל על משהו ורואה כל מיני מבנים של אור או כל מיני דברים כאלה, זה עדיין חוויה בתחום של החושים. יכול להיות שהחושים מתעדנים כאן, אז גם הם מתעדנים לא בצורה טבעית, הם מתעדנים בצורה מלאכותית, שיש לה גם את ההשפעות שלה. כדברים שאנחנו עושים בחיים בצורה שהיא מלאכותית, הם לא ייצרו שוב את האותנטיות הזאת של מצבי תודעה גבוהים. אז בסדר, אנשים חוו באיואסקה כל מיני מסעות אסטרליים וכל מיני סיפורים כאלה וכן הלאה, אבל האם החוויה הזאת היא חוויה שיוצרת מצבי תודעה יותר גבוהים? אני לא בטוח. אז כולם חוזרים בחזרה לספרים של קרלוס קסטניידה וכל הסיפורים האלה. אבל הספרים האלה, בנוסף לחוויות השמימיות האלה, שאולי מדליקות הרבה אנשים, הן גם מראות חוויות שהן לא נעימות. זה שבאיואסקה אנשים מקיים את נשמתם או שכל מיני דברים כאלה, אין, זה לא שזה הכל נופך צופים וחוויות משמחות ומעוררות. יש אנשים שלקחו LSD וחשבו שהם ציפור וקפצו מהחלון. בסדר, זה דברים קיצוניים, נכון, יגידו אלה שלא קופצים מהחלונות, אבל כל הדברים האלה מראים שכל החומרים החיצוניים האלה שאנחנו משתמשים בהם, מכניסים אותם לתוך הגוף מבחוץ, הם יכולים ליצור השפעות חיוביות, הם יכולים ליצור השפעות שליליות, הם יכולים ליצור השפעות סופר שליליות, ובהקשר הרוחני, בהקשר של פיתוח של מצבי תודעה יותר גבוהים, הם לא לעניין. אז בסדר, אז איך קוראים לו הפרופסור הזה למתמטיקה, שאחר כך שינה את שמו לרם דאס, הלך לניר קרולי בבא, אני מקווה שאני זוכר את שמו כראוי, ונתן לו 900 גרם של LSD, והוא לקח את ה-900 גרם האלה ושום דבר לא קרה לו. אבל עוד פעם, זה ברור שיוגים גדולים לא צריכים את הדברים האלה, וגם לא, יוגים לא גדולים. כל אדם שבעצם מתרגל מדיטציה, ויש לו קצת סבלנות, ומשקיע בתרגול, ולוקח את זה ברצינות, הוא יראה תוצאות. עם הזמן התפיסה שלו תהיה יותר מעודנת. עם הזמן שהוא יסתכל על העץ, או יסתכל על הטבע מסביב, הוא יחווה את הרמות העדינות האלו, גם בלי החומרים החיצוניים האלו. אבל מה? זה דורש עבודה. לא עבודה קשה, כי מהמקום שאני בא, אני מורה למדיטציה טרנסנדנטלית 42 שנה, 43 שנה כבר בעצם, אז מהמקום שאני בא, התרגול חייב להיות קל, הוא חייב להיות פשוט, הוא חייב להיות חסר מאמץ, אין פה עבודה קשה. אבל עדיין אפשר לומר, בהקשר של כל החומרים האלה, שאישונים וגרז ופסיכדליה ואיואסקה וכל הדברים האלה, זה לאנשים עצלנים. מדוע אני אומר את המשפט הזה שאולי יעצבן חלק מכם? מדוע עצלנים? כי אוקיי, אנחנו שואפים לאיזושהי חוויה מסוימת, אז במקום לשבת ולעדן את הפיזיולוגיה שלנו, לסלק מתח ולחץ מהפיזיולוגיה שלנו, שזה בעצם התנאי ההכרחי כדי לחוות חוויות רוחניות יותר גבוהות, אנחנו חייבים לסלק את המתחים והלחצים האלה. כי ברגע שהמתחים האלה יושבים במערכת, אנחנו לא נחווה את המצב של הסמאדי כמו שצריך, את המצב הטרנסדנטלי השקט הזה. אז כדי לעשות את זה אנחנו צריכים סבלנות, אנחנו צריכים תרגול יומיומי, ועם הכדורים, ועם הפטריות, ועם האישונים, והגרס, וכל הסיפורים האלה. אז יופי, מעשנים ג'וינט, צוחקים 10 דקות, נהנים אולי ממוזיקה, מרגישים שקלטנו משהו, אבל זה חוויה שהיא חוויה שהיא לא רצינית. היא חוויה שבאמת אני יכול לתאר אותה כחוויה של גנון, לעומת החוויות שאנחנו יכולים לחוות דרך עידון של הפיזיולוגיה שלנו, על ידי מדיטציה, על ידי יוגה, על ידי אסנות, על ידי טכניקות מתקדמות של מדיטציה. שוב, אם אני שוב חוזר לעצמי, ושוב אני מדבר ברצינות שאני אומר שאני אהבתי לעשן, ושהיו לי עם זה חוויות נהדרות, זאת אומרת, בין השאר, היו לי גם חוויות פחות נהדרות, אבל היו לי, אני מאוד אהבתי לעשן, וכאילו להסתובב ולהרגיש ולחוש שאני מחובר לטבע ולכל הדברים האלו. אבל אם אני צריך להשוות את החוויות שהיו לי כשישנתי, לחוויות שהיו לי עם מדיטציה, עם טכניקות מתקדמות של מדיטציה, עם כל צורת החיים שהיא יותר יוגית, יותר קשורה לאיורבדה גם, כל הדברים האלו, אז זה פשוט גנון לעומת פוסט-דוקטורט. אין מילים אחרות. אני לא מגזים. אני זוכר שלפני שנים, כשחזרתי לארץ, אני 20 שנה לא הייתי בארץ, הייתי באיזו קבוצה בינלאומית של מורים למדיטציה, שחייתי בסוג של אשרם. אני זוכר שחזרתי לארץ, בתקופה מסוימת נתתי הרצאות בכל מיני בתי ספר ליוגה, על הפילוסופיה הוודית, על יוגה סוטרה, כל מיני דברים כאלו. ואני זוכר שבאחד המקומות, מורה ליוגה די ידועה בתחומה, כשדיברתי שם על היוגה סוטרה וכן הלאה, היא אמרה לי בסוף, כשאנשים היה להם זמן לשאול, היא אמרה, תגיד, אז מה, אתה רוצה לומר שאפילו מדי פעם לקחת איזה שחטה, איזה ג'וינט או משהו כזה, זה לא לעניין? אז אמרתי לה, ברור שזה לא לעניין. עכשיו, אנשים קוראים את היוגה סוטרה, אז למשל ביוגה סוטרה, בפרק, נדמה לי, כן, סוטרה ראשונה, פרק רביעי, אם אני לא טועה, פטנג'לי אומר שם שקשרים מיוחדים, הסידיס, היכולות המיוחדות האלו, שהוא מקדיש אליהם את כל הפרק השלישי של היוגה סוטרה, הוא אומר שניתן לפתח אותם על ידי מנטרות, על ידי מנטרות, מה עוד הוא כותב שם? על ידי, לא זוכר מה הדבר השני, ועל ידי אושדיז זה צמחי מרפא. עכשיו, הרבה אנשים שקראו את זה אומרים, רגע, אושדיז, אישונים, כי הנה, אנחנו היינו בהודו, וכל הבאבות שם, המון באבות, ברישיקש, במקומות אחרים, יושבים ומאשנים. אז מה זה אומר? גם בפורנות נאמר שהגנות הם השליחים של שיבה, הם כולם כל הזמן מסטולים, הם כולם כל הזמן שיקורים, כל הזמן בסוטול. אז נו, אז אם לשיבה מותר ולכל הבאבות האלו ברישיקש או במקומות אחרים מותר לעשן, אז מה? אז מה אתה בא ואתה אומר שאישונים זה לא לעניין? אז קודם כל נחזור רגע לפטנג'לי. הוא משתמש שם במילה אושדיז, כשהוא אומר שמנטרות וטאפס ואושדיז, הם יכולים להביא לנו התנסות בסידים, בקשרים מיוחדים, הוא מדבר על צמחי מרפא, והוודות מלאות בהשפעות עוצמתיות מאוד שיש לצמחי מרפא. כל המנדלה התשיעית של הריג ודה, היא נקראת הסומה מנדלה, מדברת על איזשהו צמח, שכיום לא יודעים בדיוק מהו, איפה הוא, שהוא באמת יוצר השפעות כאלה, השפעות מאוד מאוד עוצמתיות. אבל אף אחד לא יודע איפה נמצא הסומה, זה בטוח לא בקנאביס, וזה בטוח לא בפטריות של היואסקה, כי הצמח הזה של הסומה, אם קוראים את התיאורים של מה שהוא עושה ואיך הוא עושה, אין שום קשר. אין שום קשר לחוויות שאנשים עוברים באיואסקה או בפטריות או אחרות או בכדורים או בכל הסיפורים האלו. אז הצמחים מאוד עוצמתיים, ושוב, באיורבדה יש הרבה רזיינות, שכשאנחנו משתמשים בהם, הם יכולים בהחלט לעזור לנו לחוות מצבי תודעה יותר גבוהים. יש למשל במערישי איורבדה, שזו שיטה שמערישי איורבדה, מערישי מאשי יוגי פיתח, יחד עם ויידיות בהודו, אז יש שני מוצרים לפחות, שהם נקראים אמרית קלש, שהם תרכובות של צמחי מרפא מההימלאיה, שהן אמורות מאוד מאוד לתמוך בהתנסות במדיטציה. אז זה שלצמחי מרפא יש השפעות מאוד עוצמתיות זה ידוע. אבל שוב, בכל הטקסטים של איורוודה, אם זה צ'ארג סמיטה או וגבט סמיטה או שטנגה רדיים, כל הטקסטים הקלאסיים, אתם לא תמצאו שם התייחסות לקנאביס. אתם לא תמצאו שם התייחסות לאיואסקה, לפטריות או לכל מיני דברים כאלו. אוקיי? אז זה דבר אחד. דבר שני, עוד פעם, ביחס להודו, גם אני הייתי בהודו ואני זוכר הייתי ברישיקש, זה היה כבר אחרי שנים שתרגלתי מדיטציה. אני זוכר, עברתי שם ליד דשש ומדגת או איפה שזה לא היה, וישב שם איזה סאדו, גלגל ג'וינט שמן כזה, ואמר, בוא, תעשן איתי. אמר, עשיתי לו ככה. עכשיו, זה יצא לי באופן ספונטני, זה לא שאני תכננתי את זה. אז הוא אומר לי, למה אתה עושה? Why are you doing like this? כי עשיתי פרצוף כזה של כאילו, לא, אני לא בעניין וזה לא נראה לי. למה? אז הוא אומר לי, why are you doing like this? If you don't want, you don't do, but why are you doing like this? אז אמרת לו, סוואמיג'י, I'm doing like this, בגלל שההשפעה של גראס, גם מהחוויה שלי, ואני יכול, יש לי, אני התחלתי שוב לעשן גראס ודברים כאלה, לפני שעשיתי מדיטציה. התחלתי לעשות מדיטציה, וכל החברים שלי וכל הסביבה שהסתובבתי, כל הזמן ישנו שם. ואני זוכר, התחלתי לעשות מדיטציה, זה לא שהפסקתי לעשן יומיים אחרי זה. אבל אני זוכר, ככל שהזמן עבר, ככל שתרגלתי יותר, זה לא עשה לי את זה. זה לא רק שזה לא עשה לי את זה, אני יכול לומר בצורה מאוד ברורה שזה לא עוזר להתנסות במדיטציה. כדי שמדיטציה תעבוד כמו שצריך, וזה מה שהסברתי שם בצורה הרבה יותר קצרה, לאותו בבא עם השערות עד הברכיים והג'וינטים וכן הלאה. זה פשוט לא תומך בסמאדי, זה לא תומך בהתנסות טרנסדנטלית. כדי שההתנסות במדיטציה תוכל להיות צלולה, כדי שההתנסות במדיטציה, כדי שאנחנו נגביר את הסטווה, את התואר בחיים, אז אנחנו חייבים שהסטווה הזאת, התואר הזה, יהיה ברמה הדינה הזאת ביותר של הפעילות המנטלית שלנו. האינטלקט שלנו חייב להיות לגמרי לגמרי צלול, לגמרי לגמרי בהיר. כל החומרים האלה, בלי יוצא מן הכלל, הם לא יוצרים שם צלילות. הם לא מגבירים את הצלילות הזאת ברמה הזאת של האינטלקט, ולכן הם לא מסייעים למדיטציה. וזה שוב, גם ההתנסות שלי, גם ההתנסות של הרבה אנשים אחרים שאני מכיר. אז תשמעו, אני כאן לא בא ולא מקליט את הסרטון הזה, אני לא מהליגה, אני בהחלט לא מהליגה למניעת אישונים, ואני גם לא כמו איזה דודה כזאת מבוגרת מפולניה שאומרת, זה לא טוב לעשן חשיש או גרס או כל מיני דברים כאלה, אני לא בא מהמקום הזה. אבל אני יכול להגיד לכם בצורה הכי ברורה, שמהזווית של מדיטציה, מהזווית הוודית, מהזווית של יוגה, ממה שאני מכיר מכל הספרות הוודית, מכל הספרות היוגית, ממה שאני מכיר מהמורה שלי, ממה ששמעתי גם הרבה מורים אחרים, כל החומרים האלה הם פשוט לא מתאימים להתפתחות רוחנית. הם לא מתאימים למדיטציה. הם לא מתאימים כדי להגיע למצבי תודעה יותר גבוהים. אז שוב, הרעיון שדרך הדברים הפסיכדלים האלו, טימותי לירי ואדולף אקסלי כתב את הספר הזה, The Doors of Perception, בסדר, הכל טוב והכל יפה, המטרה יפה, אבל יש דרך הרבה יותר בטוחה, הרבה יותר פשוטה, הרבה יותר ודית, הרבה יותר יוגית, וזאת הדרך של מדיטציה, זאת הדרך של תזונה נכונה, זו הדרך של סדר יום נכון, שהוא מבוסס על העקרונות הוודים האלה, של איורוודה, של היוגה, של כל הדברים האלו. אז שוב, אם תשאלו לדעתי, יכול להיות שאתם לא שואלים, אבל אם תשאלו לדעתי, זה באמת לא לעניין. כל החומרים האלה וכל האישונים האלה, עידו יקר, תסלח לי שאני אומר את זה, כל הסיפורים האלה שבודיזם כיום, בודיסטים כיום אומרים, אוקיי, יש גם את הדרך הפסיכדלית, לא לעניין, לא רציני ולא לעניין. לא חושב שזה הביא מישהו להערה, לא חושב שזה הביא מישהו שיכול בטווח יותר ארוך של זמן לומר, אוקיי, החוויות האלו הם אלו שגרמו לי להיות במצב של מוקשה, של הערה, של דברים כאלו. ההתפתחות הרוחנית היא לא רק בקטע הזה של מודעות למה שקורה כרגע, וגם אם ניקח את זה לשם, החומרים האלה לא בדיוק מביאים לנו מודעות לרגע הנוכחי האמיתי. הם יוצרים שינויים בתודעה, הם יוצרים לפעמים תפיסה יותר מודלת, אבל זה לא בהכרח קשור למציאות, זה גורם לנו להיות תלויים בחומרים חיצוניים, וזאת לא הדרך של היוגה. זאת לא הדרך של פטנג'לי, זאת לא הדרך של הספרות הוודית, של האופנישדות, של כל הידע העצום הזה שהגיע מהודו. אז זהו להפעם, שמחתי לדבר על הנושא הזה, מקווה שמצאתם בו עניין, ושבכל מקרה, כן מאשנים, לא מאשנים, שיהיה לכם רק דברים טובים בחיים. אז להתראות בינתיים, ושיהיה לכם סוף שבוע נעים. ביי ביי.